סרוויס עם רונה גרשון תלמי ושירי קאץ.
שלום רב לכם, אנחנו בכאן תרבות בסרוויס 104.9 ו-105.3 FM וגם באפליקציית כאן אודי ובאתר אינטרנט אפשר לשמוע שם את כל התוכניות הישנות שעשינו כבר. אנחנו כאן, שירי קאץ, רונה גרשון תלמי, דרור רוטשטיין נמצא איתנו, אירה וקסלר נמצאת איתנו, ואנחנו יוצאות לדרך בעוד תוכנית קולינריה. ואם היו לנו פעם חלומות לדבר רק על מתכונים לעוגות וכמה נהדר להכין אוכל, אז המציאות תופחת על פנינו.
המציאות לגמרי השתנתה. שלום רונה גרשון תלמי.
שלום שירי.
השבוע עמד אצל המסעדנים בסימן שאלה גדול, לא היה ברור איך להתנהל, לא היה את מי לשאול, ואנחנו פשוט התרוצצנו, אספנו קולות מהשטח של מסעדנים מבולבלים ונואשים, ואנחנו היום פשוט נשמיע את הקולות האלה.
נכון, ואנחנו תכף נשמע קולות של כמה כאלה וגם נראיין כמה כאלה, אבל צריך להגיד שאנחנו מקליטות את התוכנית ועוד אני משערת שהשבוע היו המון מהפכים, המסעדנים
כן,
נפגשים
אירועים משתנים
עם ראש הממשלה, עם אנשי הקבינט, מנסים למצוא פתרונות. ביום שלישי אמורות להיסגר מסעדות, לא ייסגרו, כן ייסגרו, אנחנו נדע את כל אלה, וזה אחרי שהתוכנית מוקלטת. אנחנו מחזיקות אצבעות, אז לא הולך להיות פשוט. הנה כמה קולות שאספנו מתוך השטח, אתם תכף תשמעו אותם. אז הנה הלקט שלנו.
היי, זאת מרב, משק ברזילאי, מסעדה טבעונית בנווה צדק בתל אביב. טוב, אז ברגע זה אני בכלל לא יודעת. אנחנו ביום שישי שמענו את החוק, סגרנו את המסעדה ב-4 אחרי הצהריים, וב-4 ורבע גילינו שאפשר היה להשאיר אותה פתוחה. אני במצוקה, אני מרגישה כאילו חטפתי בעיטה חזקה לבטן. אני כבר ימים מסתובבת, לא מרגישה טוב. אני מרגישה שזה פוגע בבריאות האישית, הפיזית שלי והנפשית שלי. תצילו אותנו.
דיוויד פרנקל, מסעדת פרונטו. מצוקה נראה לי הקשה ביותר שיש כרגע זה שלא לא מתייחסים אלינו ברצינות, אומרים לנו יום אחד לפתוח, יום אחד לסגור. צריכים להבין שכל סגירה ופתיחה כזאת יש לה עלויות אסטרונומיות, וזה מרגיש כאילו כל מה שמתנהל שם למעלה מתנהל בצורה מאוד מאוד לא מקצועית. ואנחנו ענף שגם ככה בסיכון, ענף שגם ככה לא מקבל הלוואות בגלל הסיכון שלו, ורק רומסים אותנו עוד יותר ועוד יותר, ואני בספק אם הרבה מאוד עסקים יצליחו להתאושש אחרי המכה השנייה הזאת.
שמי דו פיינר ואני השף והבעלים של מסעדת רוברטה וינצ'י בקרקור ורוברט אסבורגר בהרצליה. אני חושב שהחלק הכי קשה במשבר זה העובדה שלקחו לנו את העצמאות. קודם כל, כבר קשה לי קצת לצפות, אבל בסוף הדבר היחיד שאני מצפה זה שמישהו יבוא וידבר איתי. עידו, בתאריך כך וכך תוכלו לפתוח. עידו, אנחנו דואגים לכם. אתה לא תפשוט רגל. אתה תוכל לשלם מסכורות לספקים, אתה תוכל לשלם מסכורות לעובדים, ואתה תוכל לשלם לספקים. אני רק מצפה שמישהו ינהל את המשבר הזה ויספר לנו מה קורה איתנו.
היי, שמי אביבית פריאל אביחי, אני השף והבעלים של עוזריה בשוק לוינסקי בתל אביב. אני רוצה לדבר על הזיגזג שוועדת הקורונה מעבירה את המסעדנים. אני רוצה לדעת ולתהות בעצם למה ועדת הקורונה לא מתכנסת עם כל הנתונים האפידמיולוגיים על ההדבקה במסעדות, ולוקחת עם זה החלטה מושכלת. מסעדה היא עסק שמפרנס הרבה מאוד אנשים, גם את העובדים הישירים וגם את שרשרת הספקים, ובלי עזרה אנחנו לא נוכל לשרוד לאורך זמן. אז מה שהובטח גם צריך לקיים.
קרן קדוש, שף קונדיטור ובעלים של קפה קדוש הירושלמי. הדבר שהכי קשה לי בכל ההתמודדות הזו, שאני לא מרגישה שבאמת יש מישהו שמנהל את המשבר שקורה. רגע אומרים לפתוח, רגע אומרים לסגור, שתהיה פה איזושהי תוכנית מסודרת וברורה. יש בירושלים חנויות בגדים, שאוטוטו לא יוכלו להמשיך להתקיים, אנחנו הורגים את הכלכלה. המדינה כרגע צריכה לשמור על העצמאים, לשמור עלינו שלא נתפרק, ולדאוג לעסקים שלנו. כשהכלכלה תחזור לעצמה, הכסף יחזור.
אז שירי, זה מגוון קטן מתוך הקולות שאספנו בשטח, והמצוקה היא גדולה.
זה ממש קשה לשמוע את זה.
אבל אני רוצה לקחת אותנו...
ללוות את התהליך שהם עברו.
נכון, זה מאוד קשה והלב כואב, ואני רוצה לקחת אותנו לאחד המסעדנים שבאמת עובר ימים קשים, הוא שמו שלומי סולומון, והוא הבעלים של אמורה מיו, מסעדה איטלקית ותיקה, מוסד בתל אביב. שלום שלומי.
שלום לכם, שלום למאזינים.
שלום רב, וקודם כל אני רוצה לספר למאזינים שאתה שובט רב בימים אלה, אתה ישן במסעדה באמורה מיו ושובט רב, וקודם כל לפני הכל שלומי, אני רוצה לשאול אותך מה שלומך? איך אתה מרגיש?
אני קצת חלש, אבל שומר על עצמי, על המורל, הרבה אהבה אני מקבל מהאנשים שבאים שאני מכיר ולא מכיר, נחלשתי, אני רק שותה מים.
כמה ימים אתה כבר שובט, שלומי?
מיום חמישי אני לא אוכל. התחלתי ביום שישי את השביתה אחרי שהבנתי לתדמתי בזיגזג הזה הנוראי שעשו, שכל משמע שזמנתי סחורה לסוף שבוע, אני צריך פשוט לזרוק, זה לא תורף, פשוט לא תורף, נשברתי.
נשברת, זה מה ששבר אותך בעצם.
כן, שאמרו לנו ביום חמישי יהיה לפותחים, וביום, איך אפשר לנהל מדינה, עסק, תפתח, תסגור, איך אפשר, חוסר הוודאות הזה משגע כבר, זה לא... זה לא נורמלי, זה לא... הם איבדו את זה שם למעלה, באמת, הם איבדו את זה, זה המדינה, במקום לשרת את העם, העם משרת את המדינה, וזהו, גם רמסו לי את הכבוד, כבר שנים שרמסו לנו את הכבוד בכל מיני מיסים מטומטמים, שלכן אין אותם בספר המיסים של מדינת ישראל, שהמציאו לפני איזה עשור, ועדיין לא מבטלים אותם עכשיו בתקופה הקשה הזאת, עדיין לא מבטלים את המסים האלה.
מה למשל? מס כחלון, אתה נפגעת מאוד ממס כחלון, נכון שלומי?
כל המסים האלה של כן, שנתנו בתקופה ההיא, שמיותרים, ולמצוא חן בעיני אנשים כאלו או אחרים, שיש מיליון מובטלים היום במדינה, אף אחד לא רוצה לשטוף כלים, אף אחד היום לא רוצה לשטוף כלים. הבטיחו לנו הבטחות, לא מקיימים, זה פסיכי, את יודעת, אני קשור לילדים אוטיסטים 25 שנה, המוצא לילדים בסיכון, יש שם בגנים האלה 4,000 ילדים ב-250 גנים, התקציב השנתי 230 מיליון שקל, חסר 30 מיליון שקל, כל הזמן הולכים לעשות מופעים והתרמות והתרמות, כי המדינה לא מוכנה לשלם על הציוד, היא מוכנה לשלם רק על כוח אדם. 30 מיליון שקל בשנה, זה תקציב לילדים, 4,000 ילדים אוטיסטים, לא מקבלים. לא, אבל 6 מיליארד השבוע חילקו פאק במכה, 6 מיליארד.
אבל בכלל כל העניין הזה של אנשים בעלי צרכים מיוחדים קרוב ללבך,
לא
נכון?
לא
אתה
לא
עוזר,
כן,
עוזר
כן,
ומעסיק כן. אנשים בעלי צרכים, למה בעצם, למה זה כל כך חשוב לך באופן אישי?
זה התחלתי את זה במקרה לפני כמעט 30 שנה, בפיצה פסה. חשוב לי, כולם שווים, וכל אחד צריך לקבל הזדמנות, וכל אחד שעובד, מקבל את זה, זה הכי כיף בעולם לראות בן אדם מאושר.
שלומי, וביום חמישי, כשאתה מבין את העניין הזה שהולכים לסגור את המסעדות, ולכם יש סחורות ומנעים, אתה נכנס למסעדה, אתה ישן בתוך המסעדה, נכון?
אני יושב בתוך המסעדה, כן, מעט.
זה נורא קשה לשפוט רב בתוך, בכלל, ובפרט בתוך מסעדה, ששם נמצאות הסחורות שלך, שם בדרך כלל אתה מגיש את האוכל שלך.
נכון, נכון.
למה לשפוט רב, שלומי? מה בעצם אתה עושה בזה?
אני רוצה למחות, במחאה אישית שלי, שאני נשברתי, רמסו לי את הכבוד, אמרתי שאני כבר על הברכיים כמעט 10 שנים כופפו אותי. אני אדם כמעט בן 60, עשיתי צבא, גם קצת בצבא קבע, תרמתי, שילמתי מיסים כל החיים. קצת הייתי ילד קטן, הייתי רואה חייל, הייתי מתרגש. היום הכל הפקר, הכל אין כלום, אין ערכים. הכל נהיה פה, המדינה הלכה לאיבוד. ואני נלחם את המלחמה הקטנה שלי, להגיד לאזרחים שיש לנו עם טוב, יש לנו עם טוב. להגיד להם תתעוררו, אל תיכנסו לדיכאון. לא להישבר, לא להישבר. החוסר ודאות הזה, מה שעושים לנו במהלך השנים האלה, הורגים אותנו במכה אחר מכה וגורמים לנו להיות אפתיים. בוא נצא מהאפתיות הזאת, אני לא רוצה להיות יותר אפתי, אני רוצה לשמור על הכבוד שלי. להחזיר את הכבוד, יש שם 50 שרים וסגני שרים שם למעלה. מה הם עושים כבינימד? מה הם עושים, ריבון עולמי, מה הם עושים שם? 50 שרים. אין שום תוכנית בכלל לצאת מהקורונה לשנה קדימה. נפתח לשבוע, נסגור לשבוע. היה להם 3 חודשים עכשיו להתכונן לגל הבא, ויבוא גל יותר גדול, הרבה יותר גדול. אבל הם לא לקחו בכלל, לא גייסו בכלל עובדים. בית חולים מלכלך על משרד הבריאות, אז זה מלכלך על זה, משרד הביטחון צריך את המוסד להביא בשביל להביא לנו קצת מסכות. לאן הגענו? תגידו, זה נורמה, ככה מנהלים מדינה? הרי בחורף פה אנחנו נתרסק. נתרסק לרסיסים.
שלומי, מישהו...
אמרו לנו לסגור, עכשיו תפתחו רק בחוץ. עכשיו לפני דקה החליטו אולי שרק בחוץ. למה בפנים מים? יש לי 100 מטר מרובע בפנים לשבת. אני לא יכול לשים קצת אנשים בפנים. מה, איזה היגיון יש בזה?
מישהו דיבר איתך מהחמישים האלה, שלומי? מישהו פנה אליך מהקבינט אחרי שהכרזת על שביתת הרעב?
אני לא רוצה לדבר איתם.
אתה לא רוצה?
כי הם לא צריכים לעזור לי אישית. הם צריכים לתפקד כמובילי המדינה הזאת, לשרת את הציבור הזה. מה הם צריכים לדבר איתי? אני לא רוצה להשתכנע, לא צריכים לשכנע אותי כלום. אני לא רוצה את הכסף שלהם. קיבלתי בינתיים את ה-20% שלי, שחסר לי את ה-80%. הזמן, בסדר, איפה הלאה? מה הלאה? ואני עוד פעם, אני לא מסכן, אני מצליח, גם אני יכול להסתדר בלעדיהם. אני עבדתי כל החיים, אני עושה את זה כי אני נשברתי כאזרח מדינת ישראל. אני רוצה שהילדים שלי ונכדים שלי יגדלו במדינה מתוקנת ודמוקרטית.
שלומי, מה יגרום לך להפסיק לשבות רעב?
א', שהעצמאים יקבלו כל מה שהבטיחו להם שם. וב', אני רוצה לראות באמת שיוצאים לתוכנית אמיתית לקראת עד פסח הבא לפחות הקורונה, לפחות שנה קדימה אנחנו נהיה שם. לפחות שנה. בוא נראה, בוא שכל המדינה תיכנס תחת האלונקה הזאת. מה זה הדבר הזה? את יודעת שיש מגזרים בכלל שלא נוגעים בהם? למה?
כן, זה לא רק מסעדנים, זה עובדים סוציאליים, זה אחיות, זה כל המגזרים. ולא רק עצמאים, גם העובדים הסוציאליים היום שנמצאים ברחובות.
מגיע להם כסף, הנכים, ניצולי שואה עוד נשארו מעט, עדיין לא עוד מקבלים. 6 מיליארד במכה נתנו, 6 מיליארד.
לקחת המון על הכתפיים, שלומי, לקחת המון על הכתפיים. אתה אומר, זה לא המסעדה שלי, אני לא רוצה שיבואו, זאת אומרת, ברור שאתה צריך כסף, אבל זה לא העניין, אתה אומר, אני פה מייצג את כולם.
זה לא אני, זה לא אני. אני גם לא צריך את הכסף שלהם, בסדר? לא רוצה את הכסף שלהם הזה. אני לא מתחנן לכסף, אני רוצה שיתנו לי את הכבוד, שיתנו לנו לחיות בכבוד במדינה הזאת, ושכולם ייסעו באלונקה, כולם אבל. הם קיבלו שם כל השרים, אחד מהם לא תרם את ה-700 שקל שהוא קיבל, אחד.
שלומי.
הם קבלים כל כך הרבה כסף, הם קיבלו 700 שקל, נכון? מהשרים ואחד השרים, זה כל מה שיש להם. למה לא תורמים את הכסף הזה?
תגיד רגע משהו, המסעדות שלך, הן ממוקמות אחת ליד השנייה באבן גבירול, והרבה פעמים נכון. אני רואה אותך חולף שם ברחוב, וכולם מברכים אותך לשלום, ומכירים אותך, ויש לך שם קהילה מאוד מגובשת. הקהילה הזאת תומכת בך בתקופה הקשה
מאוד,
הזאת?
מאוד, מאוד. אנשים רוצים לתרום לי כסף, אני לא רוצה כסף, אנשים לא רוצים לי... זה, אנשים... כאילו, אני לא רוצה שירחמו עליי. אני רוצה שיבינו שכאן יש בן אדם שאכפת לו, שאזרח של המדינה הזאת ואוהב אותה, אוהב את העם הזה. זה מה שהוא רוצה, שהעם הזה יחיה בכבוד. לא יכול להיות שיש פה חלק גדול מהמדינה סובל עד העצמות, וזה לא מעניין, זה לא מעניין. הם איבדו את זה שם. המדינה איבדה, אין שום... אתה הולך לכל משרד ממשלתי, זה כבר כולם... כלום. אתה אפס. אתה אפס. זאת, אנחנו עברנו פיגועים בשנת 2002. מחבלים, היו פה טרוריסטים שפוצצו באוטובוסים, אבל תקופה הכי קשה. ואז אבל היו מחבלים טרוריסטים ערבים שבאו לפגע בנו. היום מי שעושה את הפיגוע זה מהעם שלי, יהודים, אחים שלי, עושים לי פה טרור במדינה, מפגעים בי. זהו, זה עצוב, אז והיום. זה לא הגיוני יותר.
שלומי,
לא הגיוני לתת רק לחזקים, הם נותנים רק לחזקים. החלשים לא יקבלו כלום.
שלומי, ליבנו איתך, ואנחנו מחזיקות אצבעות ומקוות קודם כל לבריאותך, אני מקווה שתשמור על בריאותך, ותודה על המאבק הזה שאתה עושה, אנחנו מכאן מהאולפן משמיעות את הזעקה הזאת שלך שהיא כל כך חזקה, ושל מסעדנים אחרים, אנחנו מקווים שמישהו מקשיב שם למעלה.
ושיהיה באמת פתרון.
ושיהיה פתרון.
שימצא פתרון.
תודה רבה לכולם.
תודה לך, שלומי סולומון,
אמורי. עם ישראל חי.
אמן, אמן, שלומי. אמורי או פיצה פצה, המון המון בריאות וימים טובים יותר. תודה.
תודה רבה, תודה.
Adieu tristesse, bonjour sourire. L'amour se donne, la vie sourit à ceux qui l'aiment comme une amie. Alors sans hésiter, à la vie, je dis bonjour, je dis merci à l'amour. Pour éclairer un ciel trop gris, pour cueillir un bout de printemps, il suffit dans la vie, il suffit bien souvent de dire adieu tristesse, bonjour sourire. Pour donner de loin un baiser, une caresse déguisée, il suffit dans l'amour, il suffit tous les jours de dire adieu tristesse, bonjour sourire. J'ai pris l'amour par un baiser, j'ai fait un sourire à la vie. Alors sans plus tarder, un grand amour m'a dit oui. Enfin la vie m'a souri.
השף הנר בן רפאל פורמן שהקים וטיפח שלוש מסעדות שטרם נראו כמותן באמת, גם בתל אביב וגם מחוץ לעיר, מונר, איגרא רמה ומשק מלמד, נותר ללא מסעדות במשבר הזה. והאמת שרציתי לדבר איתו בעיקר כי ראיתי איזשהו פוסט ממש נוגע ללב. הנר, אתה איתנו?
היי, מה קורה?
אז זהו, זאת השאלה שמופנית אליך, מה שלומך?
אני בסדר.
כן, אתה בסדר?
כן, בדיוק באמצע בישולים של צהריים, הכל...
אז זהו, אין לך מסעדה, נר?
ראית מה זה?
פעם ראשונה מזה הרבה שנים, נכון?
כן, כן.
תגיד, זאת הקורונה, או שזה השותפונה, כאילו השותפות, או זה ה... מה עשה את זה?
הקורונה זה ברור. גם על איגרא רמה, שזה לגמרי הקורונה לקחה. וגם הקורונה, את יודעת, היא ציפה דברים, פתאום אתה במצב קיצון כזה, וזה מציף דברים. אז, אבל אני שם את זה, אני יודע על החיים, משהו כזה, לא? קורונה זה חלק מהחיים.
קורונה זה חלק מהחיים, זה שם את כולנו בפרופורציה.
נכון, וזה שם את המסעדנות בחוסר פרופורציה.
אבל מבחינתך, שאתה תמיד רגיל לבשל באופן מאוד אינטנסיבי, אם בשביל עצמך ואם בשביל אחרים, נגד עבדת אצל רן שמואלי,
נכון,
זה מאוד מוזר שלי. פתאום שאתה לא, נכון? שאתה לא במטבח מקצועי.
כן, זה מאוד זה מוזר. אז זה לא המטבח המקצועי שאני מתגעגע אליו, הלקוחות, מה שנקרא, ומה זה הלקוחות? אני לא בן אדם שיוצא ללקוחות, אני תמיד תקוע במטבח ונשאר שם, אין ספור פעמים, אמרו לי, הוא רוצה להחליף אתך מילה, היא רוצה, אני תמיד כזה, כן, כן, אני תכף, ואני נשאר במטבח, למרות שאני, מה שאני לומד את זה. אז זה שאתה לא, בסוף, רגע, סליחה, מופיע לנו בדיוק טיימר ללחם שאני אופה.
גם אתה אופה, אוקיי, יפה. יש לנו, יהיה לנו כאן שיחה עם פסיכולוגית בהמשך לפייה, אבל רגע. המסעדות שלך, תמיד היה בהן משהו לא מתפשר. הקמת את מונר, זאת הייתה דאבה הודית עם טעמים עוצמתיים של הודו, בלי שום אדפטציות שיתאימו לחיך הישראלי. אחר כך הייתה איגרא רמה, מסעדה של אוכל מקומי עד לפרטים הקטנים. אולי בדיעבד היה יותר חכם לעשות אוכל, קצת יותר מתחנף, קצת יותר מרצה.
בשבילי המסעדה ולבשל זה לא עניין של מספרים, זה שעם השנים אני מנסה גם לראות את הצד הזה ולהבין את הדברים, כי בסוף אם אתה מפסיד אז אתה לא מבשל לאף אחד, אז אתה צריך גם להרוויח בשביל שדבר יתקיים. אבל בשבילי זה משהו יותר עמוק מזה, ולהתפשר שמה זה כמו להתפשר על האישה שלי, זה כמו להתפשר על החינוך של הילדים שלי, להתפשר על דברים שהם מהותיים. אוכל הוא דבר מהותי בחיים שלי.
אז תגיד, אם לא הייתה קורונה, המסעדות היו פתוחות היום, אתה חושב?
כן, אני בטוח.
אתה בטוח. אז באה הקורונה, וזה שהקורונה הביאה איתה הרבה רע, כולנו יודעים. זה נגמר בפיצוץ, זה נגמר בהרבה כעס, הסיפור שלכם באיגרא במשק?
לא, תראי, בוא, אני מפריד את זה. יש לי שם שני שותפים, אחד זה תמיר שעושה איתי דרך של מכירים, ועובדים יחד לדעתי מעל 10 שנים, אבל זה משהו שמה, שזה חברות עמוקה ו... אין בינינו שום דבר מלבד אהבה. והשני זה אריק ולעמד, החקלאי.
שבמשק שלו פתחתם בעצם את איגרה במשק.
שבמשק שלו, וזה היה חלק מהקלות הבלתי נסבלת, כי בסוף זה המשק שלו, אז זה לא מתאים לו, אז הוא אומר, היה לבית. מה תעשה, תשאר, תשאר לו בבית.
כן, לא תשאר בכוח.
כן, אבל גם שם, את יודעת, בסוף אני אומר, בן אדם שהוא כועס, זה בינו לבין עצמו, ועם אחר הוא נשאר, ואני מעדיף לא להישאר עם אחר ולהמשיך הלאה. אין כעסים, אני מרגיש שבסוף אני בתחילתה של דרך מדהימה שתיקח אותי למקום שהוא יהיה יותר גמור ממה שהייתי.
שמע, ואם לסגור מסעדה זה עכשיו, זאת אומרת, ושוב את זה הקלה, אתה לא צריך את זה על הראש עכשיו.
אין ספק שאני רואה עכשיו את הגל השני, מה שנקרא, ואני אומר, איזה מזל שלא אמרנו, אוקיי, בוא נלחם, בוא נשתגע, אנחנו את זה לא סוגרים. אני מדבר עם קולגות, עם חברים, זה מצב מאוד מאוד קשה, רגיש, גם כלכלית, אבל בסוף אמרתי לך, גם זה לא רק אני שמרגיש שמסעדה היא יותר מעסק, אז זה משבר זהות רציני הרגע הזה.
תגיד, אתה עשית מחקר בעצם על האוכל המקומי, על חומרי גלם מקומיים, סגנון אכילה מקומי, ובסוף נכון. זה לא עזר לכם, נכון? כי הגלובלי שינה את לך את המהלך העניינים.
זה מצחיק, אני באמת, יש לי הרבה מחשבות על שאני נלחם על מקומיות, ובסוף זה חיידק שהגיע, זה וירוס שהגיע מסין, סוגר לי את המסעדה המקומית שלי פה.
ומה המסקנות?
המסקנות שהאמת היא אף פעם לא חד וחלק, ותמיד יש שטח אפור, וככה צריך לחשוב. מצד שני, אתה מי שעשה, אז אתה לא יכול להילחם בזה, הסיפור של המקומיות הוא בדמי, ואני חושב שהוא נכון למה שאני עושה. אני הולך לאכול תאילנדי גם בתל אביב, זה לא, שלא תביני, זה לא נכנס לי לחיים האישיים. אבל כשאתה עושה עסק מסעדה, אני חושב שצריך להיות אמירה שם, מה שלא יהיה. על מנת לייצר חוויה אמיתית, אז גם מסעדה צריכה להיות עם אמירה, ולא רק כיף, כיף, כיף.
אז כמו שאמר כיף. לנו, אורבן שמן וכתב על המסעדה שלו כשהוא סגר אותה, Nature Wins.
לגמרי.
לגמרי Nature Wins. טוב,
תגיד, ומה יהיה הפרויקט הבא שלך?
יש רק מילה אחת שאני יכול לראות על שפתיי, וזה מסעדה, מסעדה, מסעדה.
מסעדה. אז עוד יהיה, עוד יהיה, עוד יהיה.
בטח, זה דברים שאי אפשר לעצור, ואין לי שום רצון לעשות שום דבר אחר. כבר הייתי שם, התבלבלתי קצת, וחשבתי אולי כזה, ואולי כזה, ואולי כזה. היום אני סמוך ובטוח, מה שיש דבר אחד שאני נולדתי לעשות אותו, וזה לבשל. שומעת השניצל של הילדים? לא שומעת אותו.
אני בדיוק מלווה אותך עכשיו בארוחה, אבל הלחם, הלחם הזה, בדיוק זה מה שעשה לי זה.
הייתם אוכלות מעולה אם הייתם באות. אפרופו גלובליזציה ומקומי לא מקומי, אז אני עושה לחם ממולה באורש לילדים.
וואו,
באורש לחם ממולה?
מה זה אורש? תבשיל אורש כזה דבוק לעצמו בזה. אז הנה, בבית שלי זה כן הולך טוב ביחד.
טוב, אז תשמע, אנחנו מחכות למסעדה הבאה, עברנו את פרו, נעבור את הקורונה, ואז נדבר איתך.
לגמרי.
שיר לבשל.
ענר פורמן, המון תודה, תודה על השיחה הזאת.
תודה לכם.
ביי ביי. שירי, אז במסגרת הקולות ששמענו, שמענו קטע קצר ממשק ברזילאי שסיפרה לנו על מצבה. הנה, תקשיבו לדברים שהיא אומרת ביתר קשב.
היי, זאת מרב, משק ברזילאי, מסעדה טבעונית בנווה צדק בתל אביב. טוב, אז ברגע זה אני בכלל לא יודעת. אנחנו ביום שישי שמענו את החוק, סגרנו את המסעדה ב-4 אחרי הצהריים, וב-4 ורבע גילינו שאפשר היה להשאיר אותה פתוחה. כבר לא יכולנו לפתוח והמסעדה שלנו סגורה. אין טעם לפתוח עד שני בלילה. עכשיו אנחנו לא יודעים בכלל אם החוק הזה בתוקף או לא. אנחנו במצוקה, כל רגע משתנות הגזרות, אנחנו בחוסר ודאות. המצוקה העיקרית שלי מעבר לחוסר ודאות טוטלית וחוסר יכולת לקבל החלטות ניהוליות רציניות, זה העניין של המענק. לפי החשבון של המדינה, הגיע לנו מענק של 200,000 שקל, קיבלנו רק 20% עד עכשיו. אנחנו חייבים את הכסף כדי לעמוד בהבטחות שלנו ובתזרים שלנו לספקים. אנחנו, אם לא נקבל את הכסף בקרוב, אנחנו נהיה בבעיה כלכלית מטורפת. מצוקה נוספת זה השכר דירה של המסעדה, שכאמור מאוד מאוד גבוה, שמחושב לפי זה שהאזור הוא אזור תיירותי, עם נפח גדול מאוד של עבודה לאורך כל השנה, עם פיקים אדירים של תיירים בחגים ובסופי שבוע. אנחנו כרגע נמצאים במקום מאוד שקט, עם עבודה מאוד מאוד נמוכה, ואנחנו לא יודעים איך להתמודד עם הנושא הזה מול בעלות הנכסים. ברמה האישית, אני לא מושכת משכורת כבר חודשים, והמצב הכלכלי האישי שלי הולך ומדרדר. אני מצפה שהמדינה תעזור לי, אני מצפה לקבל במהירות המענק, אני מצפה שיגידו לי מתי סוגרים, מתי פותחים, ושאני יודע להיערך ולהתכונן. אני מצפה שהיא תהיה פסיקה לגבי נושא שכר הדירה, שזה לא יהיה ויכוח ומלחמות עולם ביני לבין בעלי הנכסים, אלא איזושהי הכוונה של המדינה. אני מצפה שיעצרו את העלויות ואת ההוצאות הקבועות. אני מצפה להפסיק לשלם ארנונה וחשמל ומים ומיסים ומעם, ושיתנו לי לנשום רגע, וכשיום אחד כשאני אחזור לעבוד נורמלי, אני אשמח להחזיר את כל החובות לאט לאט ובהדרגה. אני מצפה שיהיה לי מספר טלפון שאני אוכל להתקשר, ויעמוד שם מישהו מאחורי הקו מטעם המדינה וידע לתת לי תשובות. אני עבודה, אני במצוקה, אני מרגישה כאילו חטפתי בעיטה חזקה לבטן, אני כבר ימים מסתובבת לא מרגישה טוב, אני מרגישה שזה פוגע בבריאות האישית, הפיזית שלי והנפשית שלי. תצילו אותנו.
אז במילים האלה, תצילו אותנו. אנחנו שמענו את מירב ממשק ברזילאי, שמדברת על המצב הקשה, ולאורך כל התוכנית, זה מה שאנחנו שומעות.
כן, יש איזו תחושה שאף אחד לא מגיב. ואנחנו אבל כן נעבור למשהו קצת אחר.
זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מדברות על הקשה, ואמרנו, בוא נדבר גם על איזשהו פתרון אחד מתוך הקולינרי, אנחנו לא יצאות החוצה ממקומנו.
נכון, נכון.
פתרון אחד אפשרי כדי לעשות קצת יותר קל.
הבאנו פסיכולוגית להתייעצות. דוקטור אמליה רוזנבלום, פסיכולוגית וסופרת, מחברת הרומן זמן שאול. היי אמליה.
שלום, שלום אמליה.
אני חייבת להתחיל לספר לך איזושהי אנקדוטה קטנה. לאחרונה גואל פינטו שעובד אצלנו ראיין את הסופרת מרגרט אטווד, והיא אמרה שכולם מופיעים עכשיו. זאת אומרת, אפייה היא אשכרה פנדמיה של תקופת מגפת הקורונה. זה משהו עולמי. יש לך הסבר לזה?
או פנצאה. אני חושבת שיש הרבה דברים שקורים באפייה שמתאימים לזמן הזה. יש את הדברים המובנים מאליהם, אני חושבת שזה התחושת עונים, נכון? ההפך מעין עונים, זאת אומרת, אני לוקחת כמה דברים ביחד ואני מייצרת מהם משהו חדש, ולא עושה משהו חדש, אלא משהו מנחם, משהו עתיק יומין, בין אם זה לחם, עוגה או עוגיה. אני חושבת שיש בזה גם זה נשמע קצת אולי מצחיק להגיד, אבל יש באפייה גם חיבור לטבע בעצם, כן? זאת אומרת, זאת הכימיה הבסיסית ביותר. זה לא אותו דבר, אומרים שכשהתותחים רמים, המוזות שותקות, אפייה היא לא כתיבת שיר, רומן או ציור של ציור. היא בעצם איזושהי חוויה שבה, שהיא אורגנית, ובה אני בעצם מתווכת ומאפשרת איזשהו תהליך טבעי. ואני חושבת שבנוסף, וזה בעצם אולי מה שמבדיל אותה מבישול או גם מדננות, שהם תחומים שבהם אתה צריך, נדרשים הרבה דברים, אבל לא בהכרח נדרש ריכוז משמעותי כדי להגיע להישגים מינימליים. ובאפייה הוא כן נדרש הריכוז המשמעותי הזה, ואני חושבת שזה מאפשר לחלקים אחרים של המוח, של הנפש, לנוח. ואני חושבת שביחד הדברים האלה מסבירים חלק מהאטרקטיביות של אפייה בתקופה הזאת.
אז גם בגלל זה דווקא אנשים מתעקשים כל כך לגדל גור מחמצת בבית? כי אני באופן אישי אמרתי לילד שמספיק לנו גור חתול אחד, אז הוא הביא לי גור מחמצת.
אני אמיתי. חושבת שכן, זאת אומרת, זה חלק מהעניין. יש פה גם את ההיקסמות מהתהליכים האורגניים שאנחנו גם חלק מהם. אבל גם, כן, הקושי הזה, הריכוז, את יודעת, אנשים חושבים באופן אינטואיטיבי שאם אנחנו רוצים להפוך משהו ליותר כיפי, אז אנחנו צריכים להקליל אותו. אבל הרבה פעמים דווקא הכבדה, דווקא השקעה בפרטים שבאיזשהו אופן הם מוגזמים, היא חלק ממה שהופך משהו למהנה. כאילו בתקופה שעוד היינו מטיילים בעולם, אם היית מגיעה למלון בצורה שגם אם הוא לא מלון נורא יקר, אבל בחרו שם בצורה נורא נורא מדויקת את ה, לא יודעת, את השמפו הקטן או השוקולד הקטן, ואת יודעת, זה עושה איזה מין תחושה של השקיעו בי, כן? אם את מפרקת משחקי מחשב ואת רואה שיש שם השקעה שהיא כביכול מיותרת בפרטים, אלה הדברים שבעצם נותנים איזושהי תחושה של התעלות, וזה בעצם הפוך מלפשט את הדברים. באיזשהו אופן הרבה מאיתנו כרגע אנחנו סובלים מתת עומס קוגניטיבי יעיל, כן? אנחנו עמוסים בפרטים מחרידים ובכל מיני תרחישי אימה, אבל זה לא משהו שהמוח שלנו בנוי להתמודד איתו, ויש משימות מסוימות, ועשייה היא באיזשהו אופן בסך הכל דוגמה או מראה מקום למשימות האלה שיכולות להגביר את העומס אלינו, ובמובן הזה להוריד את העומס ממקומות אחרים שבהם אין לנו מה לעשות.
זה נהדר. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, מה לי שירי מכירה אותי כבר, אני אוכרת השמחות של השידור, כל פעם שיש קצת שמחה אני באה ואוכרת, אז תגידי מה החסרונות של זה, כי חוץ מלהשמין.
אני דווקא רציתי לבקש פתק כן להשמין.
קודם כל, אני בכלל לא אוכלת מה שאני מכינה.
אה, לא לאכול את מה שמכינים, וואי, וואי.
אני בכלל לא עניין, כאילו אני תואמת, כי אני ככה רוצה ללמוד ולהבין איפה אני צריכה להשתפר, אז זה לא יצא מספיק טוב, עשיתי בשבועות האחרונים ביסקוטי 5 פעמים עד שזה יצא לי, אז הייתי צריכה לטעום את זה, אבל זה בכלל לא העניין האכילה. תראי, איפה זה, יש לזה הרבה חסרונות. בעלי למשל חושב שבאתי לחייב כדי להראות לו את הבית, ואני לא הייתי במטבח עד הקורונה וענייני אפייה, והיה הרבה יותר מקי.
וואו,
אז,
כן.
את יודעת, אז זה הוא מזועזע, אבל מעבר לזה אני לא חושבת שזה באמת משהו עם הרבה מאוד חסרונות של עצמות. כמובן יכולה להפעיל בזה את הילדים, יש הרבה הרבה מאוד מדע שאת יכולה ללמד ילדים דרך עשייה, כן, החל מהשאלה של נכון למה, איך מתפשט חום ומה ההבדל בין קמח, כמה שוקל קמח שאני דוחסת אותו לתוך כוס ומעט כמה שוקל אותו קמח באותה כוס אחרי שסיננתי אותו במסננת, ומה זה אומר לגבי המשקל של האוויר, וזה האינסופי, כן?
זה נפלא, אבל
לא, אבל רגע, הריחות האלה של האפייה, זה לא עובד לנו על איזה קולטנים מרגיעים? הפחממות לא מרגיעות אותנו בשום צורה? אני רציתי פתק מהפסיכולוגית להרחיב את החריר בחגורה.
אני חושבת, קודם כל כן, ברור, ויש לך, ואני גם אכתוב לך אותו בשלוש שפות. מה שתרצי, את יכולה להוסיף שם, מבחינתי, אני מאוד ליברלית.
וואו, שירי.
זה לא כל חייב להיות חוקי גם, אז את יודעת. אבל אני חושבת שדווקא לגבי הריחות צריך לקחת בחשבון שריח זה דבר מאוד אמוציונלי, ויש אנשים שחוויות כאלה, ריח שמקודד אצלם עם חוויות של ביטחון או של תקופות יותר תמימות ויותר רגועות, ודווקא יכול להביא להצפה רגשית, כן? וכל מיני דברים. אני לא יכולה לראות את האתמר איזושהי כתבה על מישהי שבאיזושהי דרך הצליחה להיכנס ליוון. לא יכולתי להתפקל על התמונות האלה, כמעט בכיתי, כן? אז מה שמנחם בשביל בן אדם אחד הוא כמובן שהוא לא בהכרח מנחם בשביל בן אדם אחר.
אז רגע, אז שירי כבר קיבלה את הפתק שלה, ואני עוד צריכה לאחור פעם אחת. לא, אין בזה, הרי אוכל הוא הרבה פעמים אסקפיזם, בואו, זאת אומרת, עכשיו אסקפיזם יש לו יתרונות, אבל יש לו גם חסרונות, זאת אומרת, אולי במקום להתמודד עם המציאות ולהגיד, המציאות היא קשה, קורה כך וכך, אנחנו אופים מוגות.
אני מבינה מה את אומרת, את מדברת על ההבדל בין אסקפיזם לבין הרגעה עצמית וסלף-סוזינג. אם יש משהו שאני צריכה לעשות, ובמקום לעשות אותו אני אופה, אז יש בעיה.
אוקיי.
כן? אם אני למשל צריכה כרגע ללכת לביטוח לאומי ולמלא איזשהו טופס, או ללכת להתמודד עם החובות שיש לי, או להסיק את הילדים שלי שאין להם מסגרת חינוכית, ובמקום כל ההתמודדויות האלה אני אופה, אז יש בעיה. אבל אני חושבת שאחד הקשיים שלנו בתקופה הזאת זה שאין לנו הרבה מה לעשות.
כן, אי אפשר לעשות
אנחנו
כלום.
אנחנו לא נדרשים לעשות שום דבר, ואז אנחנו בעצם, יש לנו אחריות, אני חושבת, לפחות כהורים או כמבוגרים בשטח, להרגיע את עצמנו, וכדי שנוכל להתמודד עם מה שכן יש לנו לעשות. אז אנחנו מדברים על זה בתור, לא בתור פתרון, אלא בתור איזשהו שלב בדרך, שבאמצעותו את מרגיעה את החרדה המיותרת, ויש לקוות שאת מביאה את עצמך למצב שאופטימלי מבחינת היכולת שלך להתמודד עם מה שאת כן אמורה
לעשות. זה לא חלק כאן, כי באמת לא רק שאין לנו ללכת, אסור לנו ללכת, והמקרה אפילו חמור יותר. אז לסיום, רק נשאל אותך, מה הדבר שאת הכי אוהבת לאפות?
זה בדיוק שני כתבים. אני אוהבת לעשות את הדבר שתמיד מצליח, אז נגיד מבחינתי הדבר הפשוט שהוא מקסים ומספק זה להכין נשיקות. מרנגים, ומנגד אני תמיד מנסה לעשות משהו חדש ומאתגר מבחינה טכנית, ואני אוהבת את הקושי, וממש הבוקר פרקתי מזמור של אני אנסה עכשיו לעשות, להכין סוכריות, אז בוא נראה מהם.
וואו, זה כבר באמת שלב מאוד מתקדם.
את רוקדת על כל החתונות על נשיקות.
אין חתונות.
אין חתונות, אז את רוקדת על הנשיקות והסוכריות.
ואפשר לבוא לטיפול פלוס קפה ומאפה.
יאללה.
אני באה.
עמליה רוזנבלום, תודה רבה על השיחה מהירת העיניים הזאת. תודה להתראות, תודה.
ביי ביי.
פרנקל, מסעדת פרונטו. מצוקה נראה לי הקשה ביותר שיש כרגע זה שלא לא מתייחסים אלינו ברצינות, אומרים לנו יום אחד לפתוח, יום אחד לסגור. צריכים להבין שכל סגירה ופתיחה כזאת יש לה עלויות אסטרונומיות. לא נותנים לנו שום מתווה של איך להתמודד עם זה שאנחנו סגורים, זאת אומרת אין לנו שום יכולת לשלם לעובדים שלנו שכר, הם לא יכולים להיכנס לחל"ת, העסק עצמו צריך לקבל הקלות בארנונה ובמיסוי ואף אחד לא מתייחס לעניין הזה. בקיצור, סוגרים אותנו בשביל הפופוליזם שעושים משהו וסוגרים מסעדות, אין בכלל שום הוכחה שהמסעדות מקור הדבקה, בסך הכל יש 24 מקרי הדבקה במסעדות מתחילת הקורונה, וזה מרגיש כאילו כל מה שמתנהל שם למעלה מתנהל בצורה מאוד מאוד לא מקצועית. ואנחנו ענף שגם ככה בסיכון, ענף שגם ככה לא מקבל הלוואות בגלל הסיכון שלו, ורק רומסים אותנו עוד יותר ועוד יותר, ואני בספק אם הרבה מאוד עסקים יצליחו להתאושש אחרי המכה השנייה הזאת.
אני בספק אם עסקים יצליחו להתאושש אחרי המכה השנייה. זה שף דיוויד פרנקל מפרונטו וסופר פיצה, שדיברנו איתו כאן לא מזמן, שירי.
נכון.
ושמענו את כל הקולות האלה לאורך כל התוכנית, ועכשיו לקראת סיום, אנחנו רוצות רגע לנסות, אי אפשר להיות נביאים, בטח שלא עם הקורונה, אבל אנחנו רוצות לנסות ולבדוק מה יהיה, ולקראת סיום לבדוק לאן הדברים הולכים לפני שאנחנו נפרדות מהמאזינים. אז ביקשנו את השף יונתן בורוביץ'
מ-M25
מיט מרקט. שלום יונתן.
אהלן, מה העניינים?
בסדר, תגיד, אני מרגישה שאנחנו בשיחה הזאת איתך ובכלל שוב ושוב ושוב.
נכון, כי אנחנו, הבעיות של ענף המסעדנות לא התחילו עם הקורונה, אני מזכיר לך. זאת אומרת, הענף הזה הוא הסקופה הנדרסת בפני השלטונות כבר הרבה מאוד זמן. כל המספרים גם, מה שאני אומר, מגובה במספרים, כן? זה לא שאני המצאתי עכשיו משהו. אני באופן אישי כבר 3 שנים לפחות בתוך מאבק המסעדנים, מה שנקרא, כולל הקמת עמותה, וכמובן בשיתוף פעולה עם הרבה אנשים אחרים שנקראת מסעדנים חזקים ביחד, על מנת לשפר את התנאים של כל הענף הזה. והקורונה היא פשוט קטליזטור של המון המון בעיות שהיו לנו, למרות פניות חוזרות ונשנות למשרדי הממשלה, הם לא עזרו לנו בשום דבר, ועכשיו כל העניינים האלה צפים וצפים מהר על פני השטח.
איזה עניינים? מהן הבעיות?
הבעיות, מה הבעיות שהיו לנו אז? בעיות של כוח אדם, בעיות של מיסוי, בעיות כאלה של חומרי גלם שמתייקרים, חדשות לבקרים, כל מה שאת שומעת על יוקר המחיה בעצם מתקיים במסעדות מבחינת שכר עבודה, מבחינת תשומות הייצור שרק עולות ועולות, מבחינת הנדלן שרק עולה ועולה, ומבחינת היכולת המוגבלת שלנו לגבות את הכסף הזה כמו שצריך מהאנשים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להעלות את המחירים שלנו בהתאם לכמה שיקר לנו לייצר, אבל אני מדבר איתך, זה כבר בעיות שהיו. כרגע אנחנו ניצבים בפני בעיה הרבה יותר גדולה, שהיא חוסר ההחלטיות של ממשלת ישראל וחוסר הנכונות שלה לפצות אותנו על נזקים שנגרמים ויגרמו לנו.
אז אני רוצה לשאול אותך, נתן, אנחנו התחלנו את התוכנית הזאת עם שלומי סולומון ששובט רעב עכשיו מאמור ומיו, ובאמת הדברים החריפו, הם הגיעו, אמרנו, עשינו את השיחה הזאת שוב ושוב, זה רק עולה ועולה. יש בכלל, אני באמת שואלת אותך דוגרי, אתה היית במסעים ומתנים האלה, אתה חלק באמת ממי שמנהיגים את המחאות האלה.
מי שאומר לך שזה מסע ומתן, זה לא, אין לנו מסע ומתן אמיתי. אין לנו שלטר, אני כבר הבנתי את זה הרבה הרבה קודם. אין לנו שלטר להוריד, אנחנו לא חברת חשמל, ואנחנו לא הנמלים, אין לנו, ואנחנו לא רשות שדות התעופה, אין לנו באמת כוח לבוא ולאיים על הממשלה.
אבל הנה שיש לכם, כי בשישי האחרון, אבל יונתן, בשישי האחרון אמרתם נשאר פתוחים.
קיבל ניצחון פירוס, זה מה שזה. הם עשו לנו טובה. עשו לנו ממש. טובה שנתנו לנו לעבוד עד יום שלישי, אחרי שאנשים כבר שחררו את האנשים שלהם הביתה והחזירו את הסחורות לספקים, את מה שהם יכלו לפחות, את השאר הם תרמו או נתנו, אני לא יודע מה, ואז בארבע אחרי צהריים אומרים לך שאתה יכול להמשיך לעבוד. הרי אם יש דוגמה מוחשית אמיתית לחוסר היכולת שלהם לנהל את הסיפור הזה, זה מה שקרה ביום שישי האחרון. זה דוגמה, זה פשוט, אם עסק פרטי היה מקבל החלטה כזו ב-9 בבוקר ומשנה אותה ב-4 אחרי צהריים, אוקיי? הוא היה פושט רגל.
לגמרי, וזה המדינה עשתה. אז מה הפתרון? לשרוף? לא, באמת אני שואלת, זאת אומרת, אנחנו רואים פה שהמחאות מתגברות.
אני אגיד לך מה הפתרון. אנחנו, היה לממשלה הזו, ממשלת האחדות הזו שקמה על מנת להילחם בקורונה, קרוב ל-53-54, קרוב ל-60 ימים, על מנת להביא איזשהו פתרון, מתווה, מה הלאה, הקיפו את עצמם במומחים מכל קצוות הקשת, ובסופו של דבר אנחנו ניצבים בפני סגר שני כשאנחנו משלמים את המחיר. הממשלה תפקידה לתת לנו כלים להיאבק את המלחמה הזו, ולא פשוט להחליט חדשות לבקרים שסוגרים אותנו, פותחים אותנו, סוגרים אותנו, פותחים אותנו, כאילו שזה מסעדה, זה איזה חנות כלי כתיבה,
שאתה מילה, פשוט
פותח
אבל...
את הדלת ואתה מתחיל לעבוד.
אבל איך זה יקרה? כל מילה שלך, אבל איך זה יקרה?
קודם כל, אם הם רוצים לסגור אותנו, אין בעיה, תסגרו אותנו, תטילו עלינו הגבלות, אבל מה אתם נותנים לנו בתמורה? מה עם הקלות בארנונה, מה עם הקלות באגרות שילוט, מה עם כל המיסוי המטורף הזה שאנחנו משלמים? איפה אתם? איפה המגזר הציבורי? אני לא ראיתי את ראש הממשלה מגייס את המגזר הציבורי, שנפגע, בואי נגיד, פחות מהקורונה, שיכניס את היד לכיס, ושכולנו נישא בנטל הזה. וזה מטריף לנו את השכל, זה מוציא אותנו מדעתנו. לא ייתכן שחלק אחד מהחברה הישראלית והכלכלה הישראלית ישלם מחיר ענק, אדיר, על, 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 על הדבר הזה, וחלק אחר לא ייפגע בכלל. לא יכול להיות, והיה להם מספיק זמן לצעוד קדימה ולהגיד הנה תוכנית, והנה, וככה תעשו, וככה וככה יהיה, וכלום, לא קרה כלום, היו עסוקים, סלחי לי, בבובה מייסס, כמו שסבתא שלי הייתה אומרת.
תגיד יונתן, אבל אולי בעצם המסעדנות כמו שאנחנו מכירים אותה, היא לא יכולה יותר להתקיים ככה, אולי נדרשת שיטה חדשה.
אני חושב, עם כל הכבוד לכל אלה שאומרים, תמציאו את עצמכם, תמציאו את עצמכם, אני בן 40, אני בסביבות 15 שנה אחרי שעזבתי את שירות המדינה, עבדתי גם בשביל משרד האוצר תקופה מסוימת, אני שף, זה המקצוע שלי, זה מה שאני עושה, אני לא אומר אני מאלף עריות אסיאטים, אוקיי? אני שף וזה המקצוע שלי וזה מה שאני יודע לעשות, ואני מפרנס בעשר אצבעות שלי לפחות 60 אנשים במעגל הקרוב והרבה יותר מזה במעגל הרחוק, וכמוני יש עוד כאלה, כמוני עשרות רק בתל אביב ומאות בישראל. אז להגיד עכשיו לא, אין מסעדנות, ואני אומר לך, תקשיבי, מסעדנות זה ענף תרבות, זה לא, בצרפת למשל מסעדות משלמות 5% מע"מ בניגוד למשהו כמו 17 כל שאר הענפים. למה? כי הם מוסד תרבותי בצרפת, כי יודעים להגן עליהן. ופה אף אחד לא נוקף אצבע, משחקים בנו כאילו אנחנו מטוטלת, אנחנו מביאים אותנו למצב שאנחנו כמו עכברים מסוממים במבוך, לא יודעים יום, לילה, חושך, אור, לבן, שחור, כן פותחים, לא פותחים. עכשיו אני מקבל רואה ידיעות בוויינט שעכשיו החליטו שפותחים באיזה מתווה. לא יודע כבר מה להגיד לך, באמת, בדיחה.
תגיד, יש לך מושג כמה מסעדנים לא הצליחו לשרוד את התקופה עד עכשיו?
מה זאת אומרת? המספרים נערמים. זה שיש לנו... יש לנו סוג של, אנחנו אוהבים מה שנקרא לחבס את הכביסה המלוכלכת שלנו בתוך הבית, אבל המספרים רק הולכים ונערמים, בוודאי. אנשים לא מעט, יש גם המסעדות, אני לא אמכוף בשמות כרגע בתל אביב, שלא פתחו עוד אחרי הסגר הראשון, אני מזכיר לך.
כן.
וזה הכל בעיות כלכליות, בואי. זה רק עניינים של כלכלה. וככל שהדבר הזה יתארך, וככל שאנחנו לא נראה אופק, וככל שאנחנו לא נראה תוכנית, וככל שהאמון שלנו בממשלה היא קטן, והוא רק הולך וקטן וקטן, אני לא רואה איך אנחנו יוצאים מהברוך הזה. אנחנו נמצא פה בסוף מסעדנים שיעשו מה שבא להם, ויכנסו לאימותים עם שוטרים, ויכנסו לאימותים עם פקחים, ואנשים ייקחו את החוק לידיים, כי פשוט אין לנו אמונה בממשלה הזו. והם הרוויחו את זה ביושר.
אז עם הזעקה הקשה הזאת, יונתן, אנחנו נשלח אותך לדרך, ובאמת נדמה שמסתמן איזה מתווה שכן יישארו פתוחים, מסעדות, בריכות וכו', עכשיו זה מה שמדברים עליו.
הלכו אתמול ראשי הענף שלנו, הלכו אצל הפריץ, אצל ראש הממשלה, כדי שיתן להם איזה הקלה או משהו. מישהו פה התבלבל, ראש הממשלה עובד אצלנו, לא אנחנו עובדים אצלו, ו... אני מתנצל, פשוט יש לי תסכול, עתיד תסכול של
יואב,
וצר לי אם חרקתי פה קצת מפרופורציות.
לא, לחלוטין לא, אנחנו את הזעקה הזאת משמיעים, זאת זעקה שבאה מהמציאות, וזה בסדר גמור, ואנחנו מקווים איתך לטוב. המון תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם, תודה רבה. תודה רבה,
HM25, מידמרקט להתראות.
תודה, יום טוב,
תודה. שירי, זעקה גדולה, אני זעקה פה בתוכנית, שביתת רעב, צעקות של מסעדנים, באמת, המצב קשה מאוד. אז אנחנו מסמנות את התוכנית הזאת,
אבל עם תקווה לשינוי,
עם תקווה לשינוי, שברגעים אלה מדברים על כן לפתוח רק את החלקים החיצוניים לפי המתווה החדש. אמר לנו כבר שלומי סולומון, יש לי בפנים מטראז' עצום, למה אני לא מושיב שם אנשים? עוד זה לא נגמר. אנחנו מקווים לטוב, מקווים שכולם כאן ישכילו לעשות את הדברים הנכונים. אז מכאן באולפן אנחנו מחזיקות אצבעות. תודה שירי קץ.
תודה רונה גרשון תלמי.
עירה וקסלר ודרור רוטשטיין היו איתנו. תודה גם לכם, לימים טובים.
בוקר שאחרי הסערה אתה שם ואני כאן כבר לא מרגיש נורא קצת קשה לי לאהוב אותך אחרי כמעט שבוע שאתה לא מסתכל לי בעיניים ואם כן המבט שלך מוזר משדר לי כל הזמן זה לבינתיים אבל בינתיים זה נגמר ועוד שבוע תתקשר ושוב תקרא לי מאמי בואי נשב ונדבר קצת על הכל אני אוהב אותך יותר אפילו עוד מכשנפגשנו בואי נשב ונדבר קצת על מספרת לעצמי שאני לא צריכה אותך קצת קשה כמעט ומצליחה עד שאתה מגיע אתה שוב מסתכל לי בעיניים איך המבט הזה מפיל אותי בפח עוד אברח ממך מחר או עוד יומיים אבל בינתיים בוא נשכח ועוד שבוע שבוע